before him hallelujah. In hati yabashota alba, nechama urbana, iyanuya, ufinim shel kol chesed na'ata, belibi yafena. ועולם שכולו טוב, גם כולו זכנן ולכם מייתם.
אז סיימנו את הקטע הקודם בהסבר מתי ללמד ואת מי ללמד ואיך צריך לתלמיד להתנהג. אני רוצה להוסיף עוד קטע ששייך לאותו נושא, ונסיים את הנושא הזה, וגם הוא שייך להתנהגות של התלמיד. וזה איך להקשיב לטיצ'ינג מבחינת ההתייחסות הפנימית של התלמיד. וכאן יש ציטטה מחיבור אחר שאומרת, באמצעות השמיעה אנחנו מבינים את התופעות. באמצעות השמיעה אנחנו מתגברים על עשיית רע. באמצעות השמיעה אנחנו מסלקים כל מה שחסר משמעות. באמצעות השמיעה אנחנו יכולים להגיע לנרוונה. והנה עוד ציטטה שאומרת, בדיוק כמו אדם שמתגורר בבית ששרוי בחשיכה גמורה, יש לו עיניים אבל איננו יכול לראות את הצורות שישנן בבית, כך גם אדם שנולד למסורת אצילית, גם אם יש לו אינטליגנציה, עד שיאמרו לו הדברים במפורש, הוא לא ידע מה טוב ומה לא טוב, מה מביא חסד ומה לא. בדיוק כמו אדם שיש לו עיניים ואכן רואה צורות באמצעות מנורה, כך גם באמצעות השמיעה אדם יכול להבין מה עליו לעשות, מה מביא חסד ומה לא. עכשיו יש ציטטה נוספת מתוך סיפורי הלידה של הבודה, ג'אטקה טיילס, שמספרת, באמצעות השמיעה מתפתחת האמונה, והעונג שאתה מפיק מעשייה טוב נהיה יציב, חוכמה מתעוררת והבורות נעלמת, ועבור זה כדאי לשלם אפילו בבשרך. שמיעה היא כמו מנורה שמפזרת את החשיכה של התאייה. זה כמו עושר עליון שלא ניתן לגניבה על ידי שודדים. זהו נשק שמחסל את האויב של בלבול. זהו הטוב שבידידים שמגלה את ההנחיה האישית, את השיטות, את הטכניקות. זהו ידיד שאינו נוטש אותך בזמן מצוקה. תרופה שאין בה נזק בזמן של מחלה או צער. זהו הצבא הנעלה שמחסל את הגדודים של המעשים הרעים. זוהי התהילה הטובה ביותר ואוצר. זוהי מתנה נשגבה כאשר אתה נפגש עם יצורים נאצלים, כשאתה נמצא בתוך סנגה, הסנגה מענגת את החכמים. ועוד ציטטה, כתוצאה משמיעה אנחנו נכנסים לתוך תרגול משמעותי, ובאמצעתו נשתחרר בקלות יחסית מהמבצר של לידות חוזרות. וכאן ג'סון קאפה סיים להביא את הציטטות ומייעץ לנו לפתח התלהבות מעומק ליבנו ביחס למעלות האלה של שמיעת הטיצ'י. בנוסף לכך, הסנגה בחיבור המפורסם שלו, הרמות של הבודיסטווה, החיבור שמתאר את הרמות השונות שהבודיסטווה עובר אחרי שראה ריקות ישירות והגיע להערה מלאה, אומר שמה שעל האדם להזין תוך שיש לו 5 רעיונות ברקע, והרעיונות האלה הם הרעיון של יהלום, וזה לסמל את העובדה שהטיצ'ינגס הם מאוד נדירים, מכיוון שהבודות מופיעים לעתים מאוד נדירות ונותנים לנו טיצ'י. הרעיון השני הוא הרעיון של עין, מכיוון שהחוכמה שמתעוררת כתוצאה משמיעת הטיצ'ינג הופכת ליותר ויותר גדולה, הולכת ומתגברת. הרעיון השלישי הוא רעיון של הערה, של להאיר משהו באלף, מאחר שהעין של החוכמה שהתעוררה קודם תתחיל לראות את הטבע האמיתי, כלומר ריקות, ואת המגוון של כל התופעות, דהיינו קיום תלוי. הרעיון הרביעי הוא הרעיון של התועלת הגדולה, מאחר שבסופו של דבר הטיצ'ינגס מעניקים לנו את התוצאה של נירוונה ושל הארה מלאה. והרעיון החמישי הוא הרעיון של מעבר למקום שאין חזרה ממנו, למקום שממנו נשיג את העונג הרב של שלווה מדיטטיבית ושל תובנה, את הסיבות לנירוונה והסיבות להארה מלאה. ואומר לנו ג'סון קאפה, אם נהרהר בדברים האלה, פירושו שאנחנו מהרהרים בתועלת שיש בשמיעת הטיצ'י. את אדם שבא לשמוע הטיצ'י צריך להכין את עצמו תוך שהוא מביא לתודעתו את 5 הרעיונות האלה.
עוד לפני שהוא שומע את
הטיצ'י. עוד לפני שהוא שומע את הטיצ'י, בדרך, באוטו.
ואז כאילו להלהיב את עצמו שהוא כבר מגיע, כן, מבושל כבר לטיצ'י, כן, ולא צריך להתחמם.
נכון, לחמם את עצמו לשמיעת הטיצ'י. ליצור מוטיבציה.
כמו אטלט שמכוון את עצמו לפני ריצה.
כן, כן, לכוון את המיינד, לתדר הנכון. עכשיו יש לפתח הערכה לטיצ'ינג ולמורה. ופה בציטטה מסוטרה של קשיטי גרבה. קשיטי גרבה היה אחד הפודיסטטוות הנעלים, הוא ברמה אחת עם מנג'ושרי, אבל כדשוורה, לסוטרה עם הפודיסטטוות הנעלים. והסוטרה הזאת מציעה לנו להזין לטיצ'ינג, עם אמונה חד נקודתית ועם כבוד. אל תנסה לצנזר או לבקר את הדובר. תן כבוד למורים ונסה לפתח אצלך את הרעיון שהם כמו הבודה. ועכשיו ג'סון קאפה מסביר לנו, זה אומר עליך להתייחס אל המורה כאל הבודה, עליך לסלק כל חוסר כבוד, עליך לכבד אותו או אותה תוך מתן כבוד ודברים, לתת להם כס יפה וכו'. ושוב יש פה חזרה לרמות הבודיסטווה של הסנגה שהזכרנו קודם, ששם כתוב שעל המאזין להקשיב ללא נגעים כגון יהירות או בוז, תוך שהוא מביא לתודעתו 5 תנאים של המורש, הם מפורטים במקום אחר, ופעם אחרת נלמד אותם. ועכשיו הוא מסביר מה פירוש להיות חופשי מיהירות. להיות חופשי מיהירות פירושו שאנחנו מאזינים, תוך שיש להזנה שלנו 6 מאפיינים. אחד, שההזנה היא בזמן מתאים, תוך שאנחנו מראים כבוד למורה, תוך שאנחנו מראים דפרנס, דפרנס זה כבוד שכרוך בדרגה, כבוד לדרגתו של המורה. לא להיות עוין, לתרגל את מה שהמורה מלמד, ולא לחפש הזדמנויות להתווכח עם אוכל. אני מחייכת, כיוון שבישראל זה מאוד רלוונטי. לבוא ללא בוז, פירושו, לכבד את הטיצ'ינג ואת האדם שנותן אותו, ולא לבקר אותם או להקטין אותם בשום צורה שהיא. וכן יש לפלטר על מחשבות כגון, אני לא אקשיב לאדם הזה מכיוון שהוא או היא לא מקיימים בשלמות את המשמעת האתית, או שהם לא באים מייחוס דרמי מספיק טוב, או שהם לא מספיק אטרקטיביים חיצונית, או שיש להם כושר ביטוי לא כל כך טוב, או שהם מדברים בצורה לא נעימה או קצת מחוספסת, אז המאזין צריך לוותר על כל הרעיונות האלה בראשו.
להאזין לתורה ולא לכלי.
כן, ולהפך, ליצור התייחסות אוהדת. ושוב יש פה ציטטה מן הג'אטה גמולה, שזה סיפורי הלידה של הבודה, והעצה שם היא, כשאתה מקשיב, שב על כיסא נמוך, הפגן את התהילה של המשמעת, התבונן בעין מעונגת, זאת אומרת, עליך להתענג על הטיצ'ינג. הפגן כבוד וציות חד נקודתי. זאת אומרת, ללא תנאי. ציות מוחלט. בלי פניות. כאילו שאתה שותה את הנקטר של המילים. הפגן כבוד, להקשב ללימוד תוך עונג רב, ותודעה שהיא לא מופרעת, כמו פציינט שמאזין למילים של הרופא. עכשיו יש כאן קטע שאנחנו נדלג עליו מכיוון שזה כל הפגמים של הכלי, ודיברנו עליו בקורס מספר אחד, אז אני לא אפרט אותו כאן, שהוא הפוך או מלוכלך או דולף. ויש כאן עכשיו רשימה אחרת של שישה רעיונות שעל המאזין לגייס עבור עצמו לצורך ההזנה. אחד, חשוב על עצמך כעל אדם חולה. ושנטי דבה, בספרו מדריך ללוחם הרוח, אומר, אפילו אדם שיש לו מחלה רגילה, חייב ללכת בעצת הרופא. מה צורך להזכיר שאנשים עם מחלה כרונית, שיש בה כל כך הרבה צרות, כמו האחזות וכו', מה יש לדבר על אלה? וג'יצון קאפה מסביר לנו את שנטי דבה, ואומר, אנחנו היינו חולים הרבה זמן במחלה הזאת של הנגעים הרוחניים כגון היאחזות והשתוקקות. מחלה שהיא מאריכת ימים, קשה מאוד לריפוי, וגורמת לנו המון סבל. לכן, עלינו לזהות שזה המצב שלנו. המאזין צריך לבוא תוך שהוא מזהה שהוא בא מתוך המצב הזה לרופא. ועכשיו הוא מצטט החכם בשם גמפה, שאומר, אלמלא היינו למעשה חולים, אז המדיטציה על המצב החולה שלנו הייתה מוטעת. מאחר שאנחנו נגועים במחלה הקשה והאנושה של שלושת הרעלים של האחזות, של שנאה ושל בורות, אנחנו מאוד מאוד חולים, אלא שאנחנו לגמרי לא מודעים למחלה שלנו. אז זה הרעיון הראשון. הרעיון השני, להתייחס אל המורה כאל רופא. למשל, הוא אומר, כשאתה מוכה על ידי מחלה מאוד קשה, כמו הפרעה במראה או ברוחות, זה עכשיו מונחים מהרפואה הטיבטית, יש להם את כל היסודות אצלם, הם מאבחנים את המחלות קצת אחרת, אז אתה הולך ומחפש רופא מיומן. ולאחר שהתייעצת עם הרופא, אתה שמח להקשיב לכל מה שהוא אומר, אתה מכבד אותו, מכבד את דבריו, בדיוק ככה עליך להקשיב למורה שנותן לך את הטיצ'ינג, וברגע שמצאת המורה, עליך לכבד אותו, לתת לו הרבה כבוד, ולכבוד למה שהוא או היא אומרים, ובזמן שאתה עושה כך, עליך לראות בכך זכות ולא נטל. זה מסתמך על פסוקים מהסוטרה של הפרשנה פרמיתה ב-8,000 שורות, זה הפרשנה פרמיתה הבינונית, והציטטה השמה אומרת, ולכן הבודיסטוות הנבונים שיש להם שאיפה חזקה לחפש הערה מושלמת, מחליטים באופן מודע לחסל כל גאווה אצלם. בדיוק כפי שהחולים נסמכים על הרופאים כדי לרפא את מחלתם, כך גם עליך להסתמך על המורה ו... להשליך עצמך למשימה הזאת בהתאהבות. אז זה היה הרעיון השני. הרעיון הראשון היה לראות בעצמך חולה, והשני לראות במורה רופא. הרעיון השלישי, להתייחס אל ההסברים של המורה כאל תרופה. בדיוק כמו שאדם חולה, יש לו הערכה רבה על התרופה שהרופא רושם לו, כך גם עליך להתייחס אל הנחיות וההסברים שהמורה נותן כחשובים ביותר, עליך לעשות מאמצים רבים כדי להתייחס אליהם בכבוד ובהערכה, ולא לבזבז אותם או לבזות אותם על ידי מחדלים כגון לשכוח אותם. עכשיו הרעיון הרביעי, עליך להתייחס לתרגול רציני בתור דרך לרפא את מחלתך. אנשים שהם חולים יודעים שהמחלה שלהם לא ניתנת לריפוי ללא התרופה שהרופא רושם. ואז הם לוקחים את התרופה. בדיוק כך, עליך להשקיע עצמך ברצינות בתרגול, אחרי שנוכחת שאתה לא יכול לחסל את הנגעים כגון האחזות, השתוקקות וכו', מבלי שתתרגל את ההוראות שהמורה נותן לך. אל תקדיש את עצמך רק לגורמילים בכמויות גדולות, בלי לעסוק בתרגול. אל תסתפק במילים, לא רק הקשבה.
לא רק להקשיב, אלא גם לעסוק בתרגול.
יתרה מכך, מנה אחות או שתיים של התרופה לא יעזרו הרבה לאותם הצוראים שאיבדו את ידיהם ורגליהם. בדומה לכך, אם אתה לוקח את המשמעויות של ההוראות שקיבלת מהמורה ומתרגל אותם רק פעם או פעמיים, זה לא יספיק בשביל אלו מאיתנו שמאז ומתמיד היו מוקים במחלות הקשות של הנגעים. ולכן עליך לנתח באמצעות התבונה שלך את המכלול של כל האספקטים של הדרך ולעשות מאמץ שהוא צריך להיות כמו זרם של נהר, שזורם בהתמדה.
שוטף.
שוטף, כן. וכאן יש ציטטה ממאסטר צ'נדרגומי, שאומרת, התודעה שלנו כל הזמן מבולבלת. היינו חולים הרבה מאוד זמן. אז מה יכולים המצורעים, אלו שאיבדו את זרועותיהם ורגליהם, להשיג אם הם רק לוקחים את התרופה לפעמים? וכך הרעיון של לראות את עצמך כאדם חולה הוא מאוד חשוב, מאחר שאם אתה בא עם הרעיון הזה, הרעיונות האחרים כבר יבואו מעצמם. אבל אם הרעיון הזה הוא סתם מילים, אז אתה לא תיישם את המשמעות של ההנחיה בתרגול, על מנת לסלק את הנגעים, ואז יהיה לך רק הקשבה להוראות. וזה כמו אדם חולה שהולך ומחפש לעצמו רופא, ואם הם מחליטים שכל מה שהם צריכים זה לקבל את התרופה, אבל לא לקחת אותה, הם לא יוכלו להשתחרר ממחלה שלה. ואז שוב יש ציטטה מהסוטרה של מלך הריכוז, שאומרת, יש אנשים שהם חולים, גופם מתענה במשך שנים ארוכות, ללא הרף, נגועים במחלה זמן רב, והם מחפשים לעצמם רופא, מחפשים תרופה, מחפשים שוב ושוב, ובסופו של דבר מוצאים רופא עם מיומנות וידע, רופא שיש בו חמלה, רופא שנותן תרופה ואומר, הנה, קח את זה. והתרופה באה בשפע, היא טובה, היא בעלת ערך, היא תרפא את המחלה, אבל החולה לא לוקח אותה. אין זה מחדל של הרופא, ואין זה אשמתה של התרופה. זהו מחדל של החולה. בדיוק כך, לאחר שעזבת את חיי הסמסרה למען עתיד שישראלו, ולמדת להכיר את הכוחות, את הריכוז המדיטטיבי ואת כל היכולות ואת כל התכונות, איך תוכל להשיג נרוונה בלי להשקיע מאמץ במדיטציה, מאמץ במה שנכון? והנה עוד ציטטה. הנה כאן הסברתי את הטיצ'ינג הטוב הזה. לאחר ששמעת אותו, אם לא תתרגל אותו נכון, אז בדיוק כמו אדם חולה שמחזיק שק של תרופות בידיו, לא ניתן לרפא את המחלה שלך. ושוב ממסה שנתידבה מתוך המדריך ללוחם הרוח. הוא אומר, עליך ליישם את ההנחיות האלה פיזית. מה תוכל להגשים מסתם מילים ודיבורים? האם אדם חולה יוכל להתרפא רק מכך שהוא קורא ספר ברפואה? ולכן הביטוי תרגול רציני פירושו, עליך לחשוב על תרגול רציני כמשהו שמסלק את המחלה של הנגעים. וזה מתייחס ליישם את ההנחיה של המורה על מה יש לתרגל ואת מה יש להפסיק לעשות, מה כן לעשות ומה לא לעשות. וכדי לעשות זאת, עליך לדעת את ההנחיה, לשם כך עליך ללמוד. המטרה של הידיעה באמצעות הלימוד זה על מנת שאחר כך תוכל ליישם אותה. ולכן חיוני ליישם את המשמעות של מה ששמעת בתוך התרגול, במידה מקסימלית על פי יכולתך. שוב יש ציטטה, אפילו אם שמעת הרבה, אם אינך מרוסן על ידי המשמעת האתית, המוסרית, אזי המשמעת שלך פגומה, ולכן השמיעה שלך לא מעולה. זאת אומרת, אדם שבא עם אי שמירה של המוסר, אפילו השמיעה שלו תהיה פגומה, הוא לא יוכל להבין נכון את ההנחיות. לעומת זאת, אפילו אם שמעת רק קצת, אם אתה שומר על אתיקה מוסרית, אזי בגלל האתיקה המוסרית שלך, ההקשבה שלך תהיה טובה. עכשיו, אנשים שלא שמעו הרבה וגם לא שמרו היטב על המוסר, אלה חסרים משני הצדדים, וההתנהגות שלהם היא פחות ממצוינת. עכשיו הוא אומר, אפשרות אחרונה, אלו ששמעו הרבה, למדו הרבה, וגם שמעו היטב על המוסר, אלה יוצאים זוכים מכל הצדדים, וההתנהגות שלהם היא מצוינת. יש לנו מושך. הנה עוד אחד. ייתכן שהבנת היטב את הלב של הכתבים באמצעות השמיעה. ויכול להיות שאתה יודע על ריכוז מדיטטיבי, אבל אם אתה נוהג בצורה גסה, כלומר לא שומר על המוסר, אז גם השמיעה וגם הידע המדיטטיבי יש להם חשיבות מועטה ביותר. אלו ש... מתענגים על הטיצ'ינגס שניתנו על ידי היצורים הנאצלים ומתרגלים בהתאם לגופם ובדיבורם, אלו שיש להם אורך רוח, אלו שמביאים ברכה לידידיהם והם ממושמעים בהתנהגותם, אלו ישיגו את השלמות של שמיעה וידיעה. ושוב מישהו שמפציר בנו, ציטטה מחיבור אחר, אלו שהם טיפשים יגיעו לשעת מותם בצער רב, באומרם, התרגול שלי לא היה טוב, מה אני אעשה עכשיו? הם לא מצאו עומק והם יסבלו הרבה. אלו הם המגרעות של אדם שמסתפק במילים בלבד, שאיננו מתרגל. עוד ציטטה, כמו שחקן בפני קהל שצופה בהצגה, או כמו לתאר את המעלות של מישהו שהוא גיבור, ככה אתה נופל מתרגול רציני. אלו הם המגרעות של אדם שנהנה רק ממילים. הוא רק צופה בהצגה. הוא לא בפנים. הוא יכול לראות, הוא יכול לשמוע על הדברים, הוא יכול לתאר את המעלות הטובות של מישהו אחר, אבל זה לא אצלו, הוא לא רכש אותה. זה בחוץ. עוד ציטטה. המוץ או הקליפות של קנה הסוכר אין לו שום תוכן. הטעם והעונג הוא בפנים. אז מי שאוכל את הקליפה לא יוכל ליהנות מהטעם של קנה הסוכר. וכמו עם הקליפה, ככה עם המילים. הטעם זה כשמהרהרים במשמעות של המילים. לכן עליך לוותר על ההתייחסות של להסתפק במילים ובטיצ'ינג, ותמיד לעיין בהם, להרהר בהם. עכשיו יש פה המלצה נוספת, לחשוב על הבודות כעל יצורים מצוינים. עלינו לפתח כבוד תוך שאנחנו זוכרים את הבאגוון, את הבודה שנתן את הטיצ'ינג. עלינו לשאוף לכך שהטיצ'ינג יישארו בעולם הרבה זמן. עליך לחשוב כך, כמה נפלא האם כתוצאה מללמוד את הטיצ'ינגס האלו, הלימוד של הבודה יישאר בעולם הרבה זמן. יתרה מכך, בשעה שאתה מסביר את הטיצ'ינג או מאזין לטיצ'ינג, אם המיינד שלך והטיצ'ינג נשארים נפרדים, אזי כל מה שמוסבר לא יהיה לו שום תוצאות. ולכן עליך להזין עד כמה שאפשר בצורה שבה אתה מנסה לברר לעצמך באיזו מידה הטיצ'ינגס האלה רלוונטיים בשבילך. למשל, כאשר אתה רוצה למצוא האם יש איזה לכלוך או קטן או משהו כזה על פניך, אתה מסתכל במראה ואז מסלק מה שיש שם. בדומה, כאשר אתה מאזין לטיצ'ינג, המגרעות שלך, כגון התנהגות לא נאותה או היאחזות, יופיעו במראה של הטיצ'ינג. ובאותו זמן, עליך ליצור חרטה על כך שהמיינד שלך הוא כזה, ואז אתה עובד לטהר את המגרעות האלה ולבסס מעלות רוחניות שטובות.
אחת הדוגמה?
יש לנו טיצ'ינגס השלושת הרעלים. אז המורה מדבר, הנה החזיר, הנה הנחש, הנה הנה. ואתה מסתפק במילים. עכשיו, דרך הטיצ'ינג, אומר, אנחנו מדברים עם השלושת הרעלים, בוא נראה, האם אני רואה את עצמי בריא הזה? האם זה מראה של המים שלי? אז אתה רוצה לאתר אצלך את שלושת הרעלים, כי רק ככה תוכל להתחיל לעבוד עליהם. אם יש תיאוריה מעניינת, השלושה רעלים, אתה נשאר עם הרעלים. ועכשיו שוב ציטטה מתוך ג'אטה גמולה, כאשר אני רואה את ההתנהגות הבלתי נאותה שלי בצורה ברורה בראי של הטיצ'ינג, אני יכול לפתח תחושה של חרטה ולכוון את דעתי אל הטיצ'ינג. ובקביעה הזאת השתמש סאודאסה כדי לבקש את הטיצ'ינגס, ובתגובה לכך בודיסטווה, שבעצם יכול היה לקרוא את המיינד של סאודאסה, הבין שהתלמיד עכשיו הפך להיות כלי ראוי לקבל טיצ'ינגס, ואז הוא נתן בטיצ'ינג. בקיצור, עליך לפתח את השאיפה להערה ולחשוב, למען כל היצורים אני רוצה להשיג הערה. כדי להשיג הערה אני חייבת לתרגל את הסיבות להערה. כדי לתרגל סיבות להערה אני צריכה לדעת מהם הסיבות שיביאו להערה. בשם כך, ברור שאני צריכה לשמוע את הטיצ'ינג. באופן כזה אני אקשיב לטיצ'ינג. אקשיב לטיצ'ינג מתוך השאיפה להערה. ואת זה אנחנו תמיד רוחים להזכיר בתחילת הטיצ'ינג, ליצור מוטיבציה נכונה. עליך לזכור כל הזמן את המעלות של הטיצ'ינג, להיפטר מן החסרונות של הכלי, הכלי זה המאזין, אותם החסרונות של כלי מלוכלך, כלי דולף, כלי הפוך, וכך הלאה, ולהזין בהנאה מרובה.
וכוחים הדויה עם הצילי יבשות הרבה נחמה ולבנה היא הדויה וכנים של כל חסד נעתה, בליבי יפנה, איכה הישנה, כגם של אדנתיה. בליבי יפנה, ולך הישנה, כגם של אדנתיה. תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב וגם גבירו לך מהם לא רק אני יחייה.